שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו מאוד שמחים ששבתם אלינו. אני דפנה גרנית גני, והיום אני מארחת באולפן את אופרה אמונה, שהיא רכזת הדרכה במחוז דרום, עוסקת בפיתוח מקצועי של מדריכי המחוז ומובילת מניפת ההדרכה המחוזית. ברוכה הבאה אופרה יקרה.
שלום שלום.
וגם את דוקטור חגית פולק, שהיא מדריכה ארצית בצוות האגף לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה, עוסקת בפיתוח מיומנויות וכישורי הדרכה ותהליכי הדרכה על הדרכה. חגית היא גם מרצה במכללת תורנים, בתואר השני, בהתמחות הדרכה. חשוב לדעת שיש כזה תואר. ברוכה הבאה, חגית יקרה.
שלום, כיף להיות פה.
והיום אנחנו נקדיש את הפרק לנושא מאוד מאוד מעניין, שקוראים לו סגנונות הדרכה. ואתם תכף תספרו לנו על מה מדובר, אבל נתחיל מאיפה זה התחיל. למה החלטנו להקדיש פרק שלם רק לנושא הזה?
השנה ביקרתי בבתי ספר והלכתי לראות סגנונות של הדרכה. ראיתי הדרכה שונה, סוגים שונים של מדריכים שהעבירו את ההדרכה באופן אחר, וזה העלה אצלי הרבה שאלות ותובנות לגבי ההדרכה במחוז.
יש פה גם עוד משהו, גם אופרה וגם אני, אנחנו עוסקות בהדרכה ומובילות תהליכי הדרכה כבר תקופה, ושתינו מכירות יותר מסגנון הדרכה אחד, וגם בעצמי אני מגלה שיש יותר מסגנון אחד של הדרכה.
זאת אומרת שלבן אדם אחד יכול להיות כמה סגנונות.
נכון, מדהים. ואנחנו משתמשים בהם בזמנים שונים בהתאם לצרכים
מפעילים
שונים.
מפעילים את עצמנו בהתאם למה שצריך. אוקיי, אז אני מבינה שיש כמה סגנונות, ואנחנו תכף נרחיב ונשוחח עליהם, אבל בואו רגע ננסה להסביר למאזינות והמאזינים למה זה חשוב, מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצות להשיג בפרק הזה.
אני מבקשת בעצם לנסח את השפה המחוזית, המשותפת לכל המדריכים בנוגע להדרכה. עוד משהו שאני רוצה לבדוק, אני רוצה לבדוק את ההשפעה של סגנון ההדרכה על המוביליות החברתית.
תסבירי, זה מעניין. מה הקשר בין סגנון ההדרכה למוביליות חברתית?
חשבנו לנכון שכשאנחנו משקיעים בהדרכה באופן מסוים, או אנחנו באים בסגנון מסוים, אנחנו עשויים להוביל את המורה ממקום שהוא נמצא בו למקום אחר. למקום לפתח את המורה מבחינה מקצועית.
אז בואי נצלול לזה. נדבר היום על סגנונות הדרכה, וננסה גם לעסוק קצת בהמשגה, מה מאפיין כל אחד מהסגנונות, ואנחנו נשתמש לצורך הפרק הזה במערכת המושגים של דוקטור רינה פוקס לגבי סגנונות הדרכה.
אז מדריכים בעצם יוצאים לשטח, הם מתחילים להדריך. איך בעצם מתפתח סגנון ההדרכה שלהם? זה משהו שנולדים איתו? זה משהו שלומדים איתו? חגית, תשפחי לנו קצת אור על העניין.
זאת שאלה נהדרת, כי אני חושבת שזה תהליך שדומה מאוד לאופן שבו אנחנו מפתחים סגנון הוראה, או אפילו סגנון הורות. לפעמים אנחנו מחכות מדריכים שהיו לנו בעבר, אנחנו מכירות איזושהי תבנית מסוימת ומשחזרות אותה, ולפעמים אנחנו עושות ההפך ממה שהתנסינו בו, כי זה לא התאים לנו, כמו ילד שאומר לעצמו, אני בחיים לא אעשה את זה לילדים שלי. אנחנו מביאות לתפקיד את הניסיון שלנו, את הידע שלנו, את החוזקות שלנו. לפעמים אנחנו גם באמת מאמצות באופן מכוון תיאוריה או גישה שלמדנו אותה. אבל הרבה פעמים הסגנון שלנו מתעצב באופן טבעי, מבלי שעצרנו לחשוב או לתכנן או לבחור מה הסגנון שאנחנו רוצות לאמץ.
אני כרכזת הדרכה, אני מצטרפת לתהליכי הדרכה בבתי ספר, גם כדי ללמוד וגם כחלק מהתפיסה של פיתוח מקצועי בהדרכה, לעשות הדרכה על הדרכה. אני רואה סגנונות שונים למדריכים שונים.
אז אולי תתני כמה דוגמאות מהשטח ונוכל לדבר על הסגנונות דרך הדוגמאות שתתני וקצת להמשיג אותם.
פגשתי מדריכה שהיה לה הרבה ידע, שמקדישה את מרבית מפגשי הדרכה ללמד את המדריכים את תחום הדעת שלה. היא מעשירה אותם במידע ובכישורים, תמיד היא מגיעה אליהם מוכנה עם שפע של תכנים שמותאמים לתוכנית הלימודים ולרצף תוכנית הלימודים.
ואיך המודרכים שלה מגיבים לסגנון הזה?
אז יש מודרכים שממש צמאים לידע שלה. הם משתפים פעולה ומבקשים אפילו עוד חומרים. אבל לפעמים אני מזהה שיש מודרכים שזה פחות מתאים להם. הם מצפים למשהו אחר, אבל אולי הם לא יודעים איך לבקש את זה, או שהם חושבים שזה מה שמדריך צריך לתת להם.
בעצם את מדגימה פה את סגנון ההדרכה שאינה פוקס קוראת לו גישה הוראתית. המדריכה בגישה הזאת מניחה שהבסיס לשינוי של המורה ושל ההתפתחות שלו זה שהוא ירכוש ידע והבנה, והיא זאת שמחזיקה בידע עבורו, ולכן היא פועלת ככה, היא באה עם המון ידע ומקנה אותו למודרכים שלה.
את בעצם מדברת על גישה מסורתית, כמו שאנחנו מדברים על ילד שהוא חסר ידע, וכדי שהוא יגדל ויתפתח, אנחנו צריכים להקנות לו ידע והבנה. שהידע וההבנה נמצאים בעצם אצל המבוגר.
נכון, הרבה פעמים זה קורה במעבר של עובדים מתפקיד הוראה לתפקיד הדרכה, שמאמצים את הגישה המסורתית הזאת גם בהדרכה שלהם, ואנחנו יכולות לראות את זה בעיקר אצל מדריכים חדשים, שהם עוד לא ימצאו תפיסות תפקיד שונות או תפיסה ייחודית להדרכה שלהם, לעומת תפיסת ההוראה שהייתה להם, ואז הם בעצם פועלים בהדרכה על בסיס אותן הנחות שהיו להם כשהם היו מורים.
אני חושבת שבדיוק בגלל זה אנחנו מקפידים על תהליכים של הכשרה בפיתוח מקצועי בהדרכה. מדריכים חדשים בשנה הראשונה והשנייה שלהם לומדים כישורים ומיומנויות של הדרכה, והם נמצאים בעצם תמיד בשיח מתמיד לגבי תפיסות ההדרכה ומודלים שונים בהדרכה שהם יכולים להתנסות בהם בשטח.
ג'אט, אם אני, את ככה מדברת על מה שעושים במחוז דרום, ואני רוצה להציג גם מה אנחנו עושות במטה. ואחת המטרות שלנו היא להנחיח סגנון אחר להדרכה מאשר הסגנון ההוראתי הזה שדיברנו עליו. אנחנו באגף מובילות גישה מפתחת להדרכה, לא כגישה יחידה ובלעדית, אלא אנחנו משלבות גישות נוספות. בהדרכה מפתחת אנחנו מניחות שההתפתחות המקצועית של המודרך היא ערך בפני עצמו, לא הידע שהוא רוכש, אלא ההתפתחות שלו. והתפקיד המרכזי של המדריך בשיח ההדרכתי זה לתמוך בהתפתחות הייחודית של כל אחד מהמודרכים שלו.
אני באמת כשצפיתי במדריכה שעשתה תהליכי הדרכה בבתי ספר שונים, בעצם ראיתי שבכל פעם הסגנון ההדרכה שלה היה אחר. למשל, מודרכת אחת ביקשה שהיא תיכנס איתה ממש לכיתה ותדגים הדרכה כדי לפתח כישורי שיח אצל תלמידים. אז הם בעצם תכננו את השיעור ביחד ונכנסו ביחד ללמד אותו.
באמת זה ככה נראה בגישה המפתחת. התוצרים שאנחנו מצפים מהם מהדרכה בגישה המפתחת מותאמים למטרות האישיות של כל מודרכת, ואנחנו מדריכה לא באה עם איזה הגדרה.
את באמת צודקת, כי אני זוכרת שהמדריכה לא הגיעה עם איזשהו חומר מוכן להדרכה, אלא היא הגיעה ויחד עם המודרכת הם בנו את התכנים. נכון. שהם נכנסו לכיתה.
נכון, המודרכת היא זאת שמזהה את הצרכים והאתגרים שלה, והאחריות שלה זה להביא את הנושאים לשיח עם המדריכה שלה.
יש פה ממש חקר של פרקטיקה, כי המודרכת בעצם חווה איזשהו קושי בכיתה, והיא דיברה על זה עם המדריכה. שתיהם בדקו מה אפשר לעשות כדי לשפר את היכולת הספציפית של אותה מורה, והם בנו איזושהי תוכנית משותפת. בשיחה של ההדרכה שלהם אחרי השיעור, בעצם כל אחת הציגה תובנות על בסיס מה שהיה בשיעור, ואז ככה הם בעצם תכננו את ההמשך.
זו דוגמה נהדרת, את מדגימה פה איזשהו דיאלוג מתמשך בשיח ההדרכתי, שכל הזמן מתפתח ומדייק שוב ושוב את הצרכים של המודרכת.
אז בעצם זה שם את ההתפתחות של המודרך, ואגב גם של המדריכה, במרכז.
נכון, זה באמת המקום להוסיף שבהדרכה מהסוג הזה, הדרכה מפתחת, גם המדריכה מתפתחת ומשתנה. כי המדריכה נדרשת כל הזמן להיות קשובה לצרכים של המודרכת, לאתגרים שלה. היא לא באה עם איזשהו תוכן מובנה מוכן למפגש ההדרכה, אלא מה שהיא מביאה איתה זה את כל הידע שהיא למדה ואת הניסיון שהיא רכשה, ואת היכולות האלו שלה היא מתאימה לצרכים המשתנים של המודרכת.
לגמרי. הייתי במפגש הדרכה שבו למודרכת היו חסרים כלים לפיתוח יכולת הקריאה אצל התלמידים שלה. המדריכה הציעה ששתיהם ילכו וילמדו ויחקרו גישות שונות להוראת הקריאה, ואז הם בעצם נפגשו ולמדו יחד ופיתחו תובנות מתוך הידע החדש שלהם.
זו דוגמה יפה. אנחנו יכולות לראות בדוגמה הזאת שהגישה שמאפיינת כל מדריכה ומדריך בעצם משקף משקפת גם את תפיסת העולם שלהם. האם אני כמדריכה, אני המומחית שמקנה ידע, כמו שראינו בגישה ההוראתית, האם אני מתווכת בין הידע לתהליכים, או אולי אני בכלל מנחה של תהליך התפתחות, שאז התפקיד שלי הוא לשאול שאלות ולעזור לחקור את הדרך המתאימה?
אז אם אני מבינה נכון, בעצם סגנון ההדרכה משקף את האופן שבו אנחנו מתייחסים או תופסים את המודרך, המורה שלנו. האם המודרך הוא בעל יכולת, ניסיון וכישורים, או שאנחנו צריכים ללכת וללמד אותו ולהגיד לו בדיוק מה לעשות.
בדיוק כך. כשאנחנו בוחרות סגנון הדרכה מסוים, הוא משקף גם את תפיסת התפקיד שלנו כמדריכות, אבל גם את האופן שבו אנחנו תופסות את המודרך שלנו.
אז רגע, יש לנו, אמרנו שיש לנו שלוש גישות להדרכה, דיברנו על גישה הוראתית, על הגישה המפתחת, אז בואי נדבר גם קצת על הגישה המעצבת, שתופסת את המודרך כאיש מקצוע שצריך עזרה, והוא צריך להשתפר ולהתפתח כל הזמן. זה נשמע לי מאוד דומה לגישה המפתחת, לא?
את צודקת, יש הרבה דמיון בין שתי הגישות האלו, ומה שמבחין ביניהם הוא בדיוק מה שדיברנו עליו הרגע, התפיסה של המדריך את התפקיד שלו. בגישה המפתחת שדיברנו עליה קודם, המוקד הוא בהקשבה לצורכי ההתפתחות המקצועית של המודרך. בגישה המעצבת, בנוסף לזה שאני מקשיבה לצרכים של המודרך, אני מתייחסת גם למטרות חיצוניות. למשל, לתוכנית הלימודים בבית הספר, לניהול הכיתה, להתקדמות התלמידים, וגם למטרות הפנימיות שהמודרכים שלי מציבים לעצמם בתוך התהליך.
המטרות החיצוניות הן מאוד ברורות, חגית, אבל אולי כדאי שניתן כמה דוגמאות למטרות פנימיות שהמודרך מציב לעצמו. Mm-hmm. למשל, יכול להיות שהוא מזהה שקשה לו בכיתה לנהל למידה דיפרנציאלית. אז זו מטרה פנימית שהוא צריך את העזרה של המדריך.
נכון, ובמקרה כזה אנחנו נחקור בשיח ההדרכתי את היכולות ואת הקושי שלו, ונעזור לו לפתח מיומנויות של התייחסות דיפרנציאליות גם בהוראה. אבל אולי זה יקרה גם בעוד מישורי חיים, ואז ניגע גם בהתפתחות האישית של המודרכים שלנו.
יש, אני יודעת שיש מדריכים שמדגימים הלכה למעשה בשיעור.
נכון.
יש מדריכים שבעצם מקיימים שיח חוקר של שאלת שאלות, כדי שבעצם המודרך יגיע לתובנות בעצמו.
נכון, גם בדוגמאות שנותנת כאן, אנחנו רואות הבדלים בין מדריכים בסגנון ההדרכה שלהם.
אני רוצה רגע להתמקד במדריך, בסדר? איך זה נראה מהצד שלו? בגישה ההוראתית, המדריך מעביר את החומר באופן פרונטלי. בגישות האחרות, איך זה נראה?
נכון. המדריכים שעובדים בגישה ההוראתית, מגיעים למפגש הדרכה עם תוכן ברור וסדור, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות במפגש הזה, לפעמים הם באים עם דפי עבודה, לפעמים הם מגיעים עם מצגות, הם יודעים בדיוק מה יהיה במפגש ההדרכה ומתכוננים לזה. כמעט אפשר להגיד שכמו שלומדים הוראה, לומדים לתכנן מערך שיעור, הם מגיעים עם איזשהו מערך מפגש הדרכה בראש שלהם.
אז בגישה המעצבת בעצם המדריך מגיע עם הידע, אבל הוא לא מעביר את זה בצורה פורמלי, אלא בעצם הוא מפעיל את המודרכים לחפש ולחקור איך אנחנו בעצם מנכסים את זה לעצמנו.
נכון, בגישה המעצבת המדריך הוא כמו מתווך, הוא מתווך בין עולם הידע לעולם של המורה המודרך וליכולות של המורה המודרך ולניסיון שלו.
ובגישה השלישית המפתחת, המדריך בעצם מתמקד במודרך?
בהתפתחות שלו.
אוקיי, הוא מגיע מוכן עם היכולת, המיומנויות שפיתח המדריך, והוא קשוב תמיד לצרכים של המודרך. הוא מעלה כל מיני אתגרים שהוא צריך להתמודד איתם.
נכון, הצרכים שהמודרכות יכולות להעלות הם למשל, אני רוצה להתפתח בתחום אבחון תלמידים, או אני רוצה לפתח מיומנויות של שאלת שאלות בהוראה. ולפעמים גם מודרכות מבקשות לפתח יכולת אסרטיבית מול הורים, שזה בכלל לא קשור להוראה בכיתה, אלא דווקא בקשרים הרחבים יותר, במעגלים הרחבים יותר שיש להם.
אז בעצם כשאני מסתכלת על שלוש הגישות, אני חושבת שמדריכים צריכים לאמץ לעצמם משהו מכל אחת מהגישות. נכון? לפעמים מודרך שלנו צריך ידע.
שזה אז, כמו אז, בגישה הוראתית.
נכון, אבל זה לא הדבר היחיד שהוא צריך כל הזמן. לפעמים הוא צריך להיות יותר קשוב לצורך ספציפי שעולה לו מהכיתה.
נכון, שזה הגישה המפתחת, הוא עוזר למורה להתפתח מקצועית.
נראה לי שרוב הזמן המדריכים נדרשים לשלב בין הגישות, ולתת גם מקום לידע, למיומנויות הוראתיות, ולהתפתחות המקצועית של המודרך.
זה נכון, מה שחשוב שנבין זה שההדרכה היא לא הרצאה חד פעמית או הקניית ידע בלבד. ההדרכה זה תהליך שמתמשך, זו דרך משותפת שבה המדריכה והמודרכת, שתיהן מתפתחות ולומדות, שתיהן מציבות ביחד את האתגרים שלהם, את המטרות, ואנחנו מחפשות ביחד את הדרך. והחיפוש הזה הוא באמצעות הרבה התנסויות חוזרות וחקירה שלהם.
אז אני מבינה מהשיחה איתך שבעצם מודרכים בשטח לא זקוקים למדריכים שפועלים בגישה הוראתית בלבד. הגישה הזאת היא כבר לא מקובלת אצלנו במחוז כגישה שיכולה להיות בלעדית בתהליך הדרכה. אנחנו מצפים מהמדריכים להרבה יותר מעברת ידע. היום הידע נגיש בצורות אטרקטיביות יותר מאשר מדריך. למדריך יש תפקיד הרבה יותר רחב ויותר משמעותי.
אופרה, את רכזת ההדרכה של מחוז דרום. ובתוך התפקיד הזה את מציבה תפיסת תפקיד רחבה על המהות של תהליכי הדרכה שאתם מצפים שיקרו במחוז שלכם. אתם מעוניינים במדריכים שמצליחים לשלב בין גישות הדרכה. אתם רוצים שהם ייתנו ידע במקרים נקודתיים שהוא נדרש, אך ברוב הזמן אתם רוצים שהמדריכים יעסקו יחד עם המודרכים בחקירה, בהתפתחות, מתוך הקשבה לצרכים המשתנים של המודרכים.
אז איזה טיפ היית נותנת למדריכים שמאזינים עכשיו לפודקאסט שלנו?
אני חושבת ששיח משותף, דומה למה שעשינו כאן היום, הוא אחד הדברים שיכולים לעזור לנו להרחיב את המנעד הזה של הגישות והתפיסות שלנו. זה יכול להיות שיח משותף עם המודרכים שלנו, שמברר מה הגישה שמתאימה להם ואיך הם משלבים בין הגישות, וזה יכול להיות גם שיח בקבוצה של מדריכים אמיתים, או עם המדריכה המחוזית שלהם.
אנחנו מסכימות עם ככה ששיח הדרכתי מהסוג הזה בעצם מפתח אצל המודרכים שלנו מוביליות. הוא מניע אותם לאיזושהי עשייה חדשה. ההדרכה עוזרת למודרכים ולמדריכים לבחון את התהליכים שהם עוברים. הם יוצאים מאזור הנוחות שלהם לעבר מקומות שהם יותר עמומים, שדורשים מהם יותר לחקור, לבדוק, להתפתח. ובעקבות זה הם בעצם משנים את דרך העבודה שלהם.
מה שאת אומרת זה שההדרכה מפתחת מסוגלות. היא פותחת בפני שני הצדדים, המדריך והמודרך, אפשרויות חדשות להתנהלות שלהם, אם אני מודרכת אז להתנהלות שלי בכיתה עם התלמידים, וגם עבור התלמידים שלי נפתחות אפשרויות חדשות בעקבות ההתפתחות ופיתוח המסוגלות שאני עושה בהדרכה.
את בעצם מציעה להמשיך לגבש את תפיסת ההדרכה שלנו דרך החקירה שלה. אני מזמינה אתכם, מדריכי המחוז, לאמץ את ההצעה הזאת ולקיים שיח מעמיק לגבי הגישות ההדרכה שלכם ועל גישות נוספות. אני רוצה להגיד תודה לחגית שנהנית להזמנה לדבר איתי כאן היום על גישות שונות להדרכה.
תודה אופרה, זה שיח מאוד מעניין עבורי, ותמיד חשוב בעיניי לדבר על ההדרכה ולהמשיך להבין את המושגים שאנחנו עוסקים בהם.
תודה רבה רבה לכם אופרה אמונה ודוקטור חגית פולק, תודה רבה גם לחגי גלילי על ההקלטה באולפן, תודה לכם מאזינות ומאזינים, נתראה בפרקים הבאים.